בשנים האחרונות תופס תחום הסייבר, ובכלל זה שימוש ברשתות חברתיות, נתח נכבד מהמחקרים העוסקים בביטחון ובניהול הלחימה בעידן המודרני. אנחנו נשוחח בדקות הקרובות על השימוש בתחום הסייבר כאמצעי לחימה מכוון נגד כלכלת האויב, בעת מלחמה או במערכה שמתנהלת בין המלחמות. ולשם כך, נמצא איתנו דוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה פרסמת בכתב העת של המכון, סייבר מודיעין וביטחון, מאמר שכותרתו לוחמה כלכלית רחבה בעידן הסייבר. לפני שניגש לעידן הסייבר, מהי לפי ההגדרה שלך לוחמה כלכלית רחבה, ובאיזה כלים היא מתבצעת?
לוחמה כלכלית רחבה היא מכלול של פעולות שנועדו לצורך פגיעה, או באיום בפגיעה במשק האויב, במטרה להפעיל עליו לחצים או להחליש אותו, וזאת כדי להציג יעדים אסטרטגיים של מפעיל הלוחמה. היעדים יכולים להיות מדינתיים, צבאיים, או גם כלכליים. ההגדרה הזאת מתאימה ללוחמה כלכלית מקובלת וללוחמה כלכלית רחבה כאחד. אבל ההבדל בין לוחמה כלכלית רחבה ללוחמה כלכלית מקובלת הוא באמצעים. הלוחמה הכלכלית הרחבה כוללת גם לוחמה כלכלית מקובלת, כגון סנקציות, וגם לוחמה קינטית ולוחמת סייבר נגד הכלכלת האויב. כלומר, כל האמצעים האפשריים כדי לפעול נגד כלכלת האויב, זה כלכלה רחבה, זה לוחמה רחבה. לעומת זאת, הלוחמה המקובלת הייתה בדרך כלל נפוצה מאז מלחמת העולם השנייה, ועד היום כלוחמה שנוגעת בעיקר לתחומים הרכים ולא להפעלה באש, למרות שכעיקרון לוחמה כלכלית היא בכלל כלי נשק עתיק יומין, כמו המצור בעת העתיקה. אבל הייתה איזושהי הבנה שיש כאן לוחמה שהיא יותר רכה מאשר קשה, ולא פותחים באש, ואפשר להשיג הרבה מאוד מטרות. אבל הלוחמה הכלכלית הרחבה לא מוגבלת לכלי לוחמה כלכלית מקובלת, כמו סנקציות ואפילו סגר, אלא מוסיפה תקיפות קינטיות, תקיפות סייבר רבות עוצמה, נגד יעדי משק האויב, לדוגמה פעולות נגד מערכת חשמל, שהן עשויות לכלול, בין עם הפסקת מחירת חשמל כסנקציה מדינית, שזה עניין רך, דרך סנקציות על יבוא חלקי חילוף לתחנת כוח, שזה גם עדיין רך, אבל גם התקפות סייבר והתקפות קינטיות שיביאו לפגיעה ברשת חשמל או אפילו לנזק בלתי הפיך לטורבינות של תחנת כוח. כלומר, יש כאן מדרג גדול בין לוחמה רכה עד ללוחמה קשה, שיכולה אפילו לגרום לתקלות חמורות בתחנת כוח. יותר מזה, יכולה להפעיל אפילו לוחמת סייבר אחרי לפגוע במערכות שליטה ובקרה, יכולה אפילו להפיל מטוסים, לפגוע בתנועת הרכבות וכן הלאה. המחשה על היכולת המדינתית הזאת ניתנה ב-2010. התקפת סייבר שנקראת תחולת הסטאקסנט, שהרסו צנטריפוגות איראניות להשארת אורניום. זה היה אולי קו השבר שהבינו שהתקפות בסייבר הן לא התקפות רכות בלבד. הם הבהירו שהעולם שנשקף מההתקפות האלה יכול להיות גם לפגוע באופן פיזי וחמור במפעלי תעשייה, יש תשתיות בתחום תחבורה, כולם מצוידים במערכות בקרה ושליטה ממוחשבות, וזה לא מוגבל רק לפגיעה בבסיס נתונים בתוך מרחב הסייבר, למרות שגם בסיסי נתונים יכולים לגרום נזק אדיר כמו במערכת הבנקאות. אבל הבנו שנושא ההתקפות בסייבר הוא יכול להיות קרוב להתקפות קינטיות, ולכן אי אפשר לחבר את זה לאותה לוחמה רכה שהורגלנו לקרוא ללוחמה הכלכלית. המטרות האסטרטגיות של הלוחמה הכלכלית הרכה והקשה כאחד, זה הייתי מדגיש כאן יותר את הלוחמה הקשה, את הלוחמה הרחבה, וזה להפעיל לחצים כלכליים אסטרטגיים כדי שהאויב ישנה את ההתנהגות שלו בכיוון הרצוי למפעיל הלחימה. וכמובן להקשות על הספקת משאבים להתעצמות שלו, במטרה להחליש את הכוח שלו, את בניין הכוח שלו, לפגוע במשאבים לתעשיות, לפגוע במשאבים לעוד נכסים כלכליים שהוא צריך אותם, וכל מה שקשור למשל מאגרי דלק שמשרתים את הצבא, שזה כבר פוגע לא בבניין הכוח אלא בהפעלת הכוח. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפגוע בבניין הכוח, אנחנו רוצים לפגוע בהפעלת הכוח. אנחנו רוצים להשתמש, או בכלל מפעיל הלוחמה הכלכלית הרחבה, רוצה להרתיע מפני מלחמה, אם ניקח את המקרה לבנוני. אנחנו רוצים שהצד השני יבין שיש לנו כלים לפגוע בכלכלה שלו בצורה כל כך אנושה, שמחיר המלחמה יהיה כל כך גדול, שלא יהיה בכלל כדאי לו להתחיל במלחמה הזאת. יש מקרים שרוצים לקצר את משך המלחמה. ברגע שפוגעים בנכסים הכלכליים, האילוץ הוא כל כך כבד, משך המלחמה הוא מתקצר. יש מצבים שאנחנו רוצים להאריך את תקופת השיקום. לאחר, במלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, נפגעו תשתיות כלכליות של, של, של האויבים. הרעיון היה, מעבר לצורכי המלחמה עצמה, גם לגרום לכך שההתאוששות תהיה ארוכה אחר כך, מה שאומר להאריך את האינטרוולים בין המלחמות. אנחנו רוצים גם להשתמש במשאבי האויב כנגדו, או כפיצוי על פעילותו, וכאן אנחנו מדברים למשל על נושא חילוט כספי טרור לצורך פיצוי נפגעי טרור. החילוט הוא גודם כל פוגע בתזרים המזומנים, ביכולות. אנחנו גם רוצים להשתמש לא פעם בכספי טרור כדי לפצות את נפגעי טרור. כאן יש מערכת משפטית סבוכה שמטפלת בעניינים האלה.
טוב, עכשיו אחרי שהבנו היטב מה מכלול האפשרויות של לוחמה כלכלית רחבה, נתמקד במימד או בתחום הסייבר. כיצד משנה הסייבר את הלוחמה הכלכלית? מה מרחב האפשרויות בתחום הזה? ומה קצה גבול היכולת או תרחיש יום הדין?
המשק המדינתי והגלובלי תלוי במערכות מידע, והתלות הזאת הולכת וגוברת. בסיסי נתונים, תקשורת, אוטומיזציה. התלות בסך הכל גוברת בסדר גודל, בחודל עצום. אם היום אנחנו שולטים על המכוניות שלנו, בעוד 5-10 שנים, ניסע במכוניות אוטונומיות, הכל קשור לסייבר. ענפי כלכלה מסוימים, כמו תקשורת, בנקאות, כבר היום הם עמוק בתוך הסייבר. אחרים, כמו תחנות כוח, מפעלים, תחבורה, פועלים באמצעות מערכות משובצות מחשב, שגם הן מחוברות לסייבר. כך שבסופו של דבר, הסייבר הזה הולך ונכנס לתוכנו, הולך ועוטף אותנו, כולנו מלאים בסייבר. מבחינה התקפית, הסייבר מאפשר לפגוע בכלכלת אויב בעת מלחמה או בין מלחמות. אין באמצעים של לוחמת סייבר רכה ואין באמצעים של תקיפות סייבר רבות עוצמה. במקרים רבים, תקיפות סייבר עשויות להיות עדיפות על פני תקיפות קינטיות, כי תקיפות קינטיות לרוב הן מופיינות בערס נגלה לעין וגם בנפגעים רבים בנפש. זה לא שבתקיפות סייבר לא יכולים להיות נפגעים בנפש, אבל בהחלט אפשר יותר לבקר אותם, ולהעדיף תקיפות מסוג שלא, שאין שם אנשים שיפגעו, או כמות הנפגעים תהיה מועטה. וכמובן, באסטרטגיה כדאי להשיג מטרות במינימום ערס בצד שלנו, בצד של האויב, וכמובן שבמינימום נפגעים בנפש. בין המדינות שמשתמשות בסייבר לתקיפת יעדים כלכליים, ניתן לציין היום את איראן. למשל, באוגוסט 2012 נערכה התקפת סייבר באמצעות הווירוס שמון, שמתייחסת לאיראן, שהיא מיוחסת לאיראן, וזה כמובן נגד חברת הנפט הלאומית הסעודית ארמקו. הדבר הזה צריך להטריד אותנו, כי אותה יכולת שמתפתחת באיראן עדיין לא יכולת מעצמתית או לא קרובה לשלנו, אבל בכל זאת אנחנו רואים שם עלייה יחסית די משמעותית ביכולות ההתקפה, מה שמחייב דרך אגב התכוננות והגנה, ואיראן היא הרי אויבת ראשית שלנו. לעומת זאת, כמובן, יש יכולות אחרות של קיימות למעצמות. חלק מהמעצמות האלה יש להם אינטרסים כאלה ואחרים, וגם הם יכולות להפעיל נגדנו סייבר. ההבדל שבהתקפות סייבר לא חייבים תמיד לתקוף אויבים. לפעמים אתה יכול לתקוף יריב. למשל, מעצמה יכולה לתקוף את ישראל, לא כדי לגרום לנזק, אלא כדי להוטט לה, או למשל כדי למנוע ממנה לבצע פעולות מסוימות. אז היא אומרת, הנה אני כאן, תיזהרו, אל תמשיכו בדרככם. לפי הערכות, וזה אקטואלי, איראן עלולה להגיב על סנקציות שטיל עליה הנשיא טראמפ, גם בהגברה של התקפות סייבר, גם על ארצות הברית וגם על הידידות של ארצות הברית באזור.
לסיום, אני רוצה לשאול אותך בקצרה על הצד ההגנתי של לוחמה כלכלית בסייבר. איזה מענה יכולה לספק המדינה לאיומים שהצגת מהקל הכבד, ככל שאנחנו מבינים עד היום?
הצד ההגנתי זה מניעה, סיכול והגנה על משק המדינה, כאשר אנחנו מדברים כמובן בהיבט הכלכלי, אבל זה מעטפת רחבה שכוללת את מוסדות השלטון, את השלטון הדמוקרטי, את היכולת לקיים בחירות כמו שצריך וכן הלאה. אבל כשמדברים על הכלכלה והמשק, הקבוצה החשובה ביותר שזוכה לעדיפות מצד המדינה, אין התשתיות הקריטיות. הקבוצה בישראל כוללת את תשתיות החשמל, מים, גז טבעי, רכבות, רשות שדות התעופה, בתי הזיקוק, ששרשרת ייצור החשמל והולכתו, משרדים ממשלתיים, בתי חולים. סך הכל מדובר כיום ב-26 תשתיות קריטיות, שאותם מנחה מערך הסייבר הלאומי באופן ישיר. אבל צריך לזכור שחלק מהמשק הוא בכלל פרטי, סקטור פרטי. החלק היצרני ביותר במשק זה הסקטור העסקי, והוא עוסק בהגנה על עצמו. הסיוע של המדינה הוא מזערי, ולדעתי יעד לטווח ארוך הוא שהמדינה תספק תקשורת נקייה ובטוחה לכל משק האזרחי, גם הכלכלי, גם החברתי, בדיוק כמו שהיא מספקת מים זקים לעסקים ולבתים. כאשר אנחנו מדברים על תרחיש יום הדין, ואנחנו עוד לא ראינו אותו למזלנו, אנחנו מדברים על מצב שבו, ובוא ניקח רק מצב שהסייבר משותק. עוד לא נדבר על מצבים הרבה יותר חמורים, שיש שימוש קשה בסייבר מסוג אחר. הבנקים נסגרים, המסחר בבורסה נפסק, תפקיד של תחנות הכוח לא ממלא, התפקוד שלהם לא ממלא את יעודו. מערכות המים גם כן, שתלויות באנרגיה, גם כן מתקשות לפעול. מערכות תחבורה משובשות לגמרי. אנשים לא מצליחים לשלם בכרטיסי אשראי. בעשות התעופה, תנועת המטוסים תיעצר. משרדים יסגרו, הרי אין מה לעשות שם אם המחשב לא עובד. שר אחר החוץ ייבלם. כתוצאה מזה האזרחים יתקשו לבצע פעולות בסיסיות כמו משיכת כספים, קבלת שכר, תדלוק, רכישה במרכולים, תנועה ממקום למקום, מציאת תעסוקה וגם תקשורת עם יסדות השלטון. השלטון יתקשה לנהל את המשק, לגבות מיסים והפעילות כולה תעצר. למעשה אין צורך, וזה העניין, בכל מה שאני תיארתי כדי לגרום נזק ולעצור תהליכים במשק. מספיק שחלק מהתופעות שאני תיארתי אותן, יגרמו לכך שהמשק ייעצר. אבל יחד עם זאת, הנה, כבר יש תקופה לפחות כעשור שאנחנו עדים באמת ליכולות הקטלניות של הסייבר, אבל בכל זאת, תרחישי יום הדין האלה לא קרו. לא קרו, קרו דברים ברמה, בעיקר ברמה פלילית, נזקים כאלה ואחרים, פה ושם איזה ניסיונות כאלה ואחרות שדרום קוריאה לעשות עניינים, אבל לא קרה תרחישים כאלה. מה שדרך אגב מעורר הרבה פעמים שאלה, האם יש עלות תועלת נכונה בין השקעה בסייבר, בהגנת הסייבר, לבין הסיכונים שאנחנו עלולים לספוג. בין הסיבות האפשריות לכך שתרחיש יום הדין לא יתקיים, קודם כל המגבלות על יכולתם של שחקני הסייבר. חלק גדול משחקני הסייבר הם לא מסוגלים לעשות את זה, במיוחד על רקע מנגנוני ההגנה שהוקמו במדינות שונות. המדינות המתפתחות, תלויות ומפותחות, אמנם תלויות בסייבר, אבל יחד עם זאת הן גם מאוד ערות לסיכוני סייבר. זהירות ממצב של מעצמות סייבר שיש להן את הקלף המנצח להשתמש בו. כן, יכול להיות שלארצות הברית יש נשק יום הדין כלפי איראן, אבל היא לא כל כך רוצה להשתמש בו. היא לא רוצה לחשוף אותו בנסיבות האלה, היא שומרת אותו לנסיבות הרבה יותר משמעותיות. דבר נוסף, אתה גם הרבה פעמים יכול לפגוע במה שאתה לא רוצה לפגוע. למרות שאמרתי שלוחמה כלכלית רחבה יכולה לעשות שמות במשק האויב, יש פה מגבלות מדיניות, מגבלות של קשורות לכל הנושא של זכויות האזרח, לא רוצים לפגוע באזרחים, לא רוצים להגיע לפגיעה הומניטרית קשה במדינת האויב וכן הלאה. יש כמובן מתגובות נגד. ברגע שפגעת אנושות בכלכלה מסוימת, אתה עשוי לצפות גם לתגובות נגד, ומרוץ חימוש בסייבר, ומלחמת סייבר גלובלית. זאת אומרת, אי אפשר לדעת איפה הדבר הזה ייצר. לכן, גם המעטים שיש להם יכולות מרחיקות לכת, עדיין מסתכלים על הדבר הזה כנשק בעל משמעויות מאוד, מאוד גדולות, שצריך להיזהר להשתמש בו. זה, כאן אנחנו פחות או יותר מסיימים את הזמן שיש לנו. כמו שאמרתי, התקווה שלי זה שההבנה, הידיעה שתרחיש יום הדין עדיין לא יתרחש, לא תרפה באמת את היכולות ואת המאמצים בתחום הגנת הסייבר, כי אנחנו הולכים ונהיים תלויים יותר ויותר בדבר הזה, וחשוב שהגנת הסייבר, דרך אגב, תיקח בחשבון לא רק מתקפות מול אויבים, גם נזקים שעלולים להיות מסיבות אחרות, לרבות תקלות חמורות בסייבר שיכולות לשתק לנו מנגנונים שלמים. ועוד צריך לדעת שיש פה מערכת שלמה, שהמערכת הפיננסית, שהתלות שלה היא טוטלית, היא טוטלית בסייבר. שם שימוש הכי קטן שהולך ומתפשט במערכת הזאת, יכול לגרום נזק ברמה הלאומית, לייצור וכן הלאה.
תודה רבה.